סימנה טובה. ננסה להתחיל ללמוד את הקדמה למסכת אבות, מה שמכונה שמונה פרקים לרמב״ם. בפירוש המשנה, הרמב״ם העיד על עצמו בסוף סדר תיארות שהוא לקח על עצמו מטלה שהיא לא פשוטה, ולדון אותו לקו זכות, ככה הוא כותב, אם יש דברים שלא נראים לכם, כתבתי את הדברים מתוך תלאות, לפעמים מתוך נסיעות, בספינה, שהוא התחיל את החיבור של פירוש המשנה בגיל 23, וסיים אותו אחר הרבה זמן, כמה זה יכול להיות הרבה זמן לכתוב פירוש על כל המשנה, מזרעים ועד תיארות, הרבה זמן, עד גיל 30. בשביל הרמב״ם זה הרבה זמן. הרי הרמב״ם באגרות לחכמי לוניל, שואלים אותו איזה 18 שאלות, הוא אומר, באמת שאלות טובות, לקח לי הרבה זמן לענות לכם, שעתיים כמעט. אז אצל הרמב״ם כל דקה זה דקה של רמב״ם, אז זה 7 שנים של רמב״ם, אז לקח לו הרבה זמן, בגלל שהוא היה בתלאות ומסעות וכו'. זה פירוש המשנה. בתוך פירוש המשנה הוא כתב הקדמות. הקדמות שהוא עצמו מייחס להם חשיבות מרובה מאוד. ההקדמה הכללית לפירוש המשנה, הרמב״ם מייחס אליה כמו הלכות יסודי התורה. היחס להקדמת המשנה אצל הרמב״ם זה השתלשלות תורה שבעל פה. ההקדמה לפרק חלק, זה הקדמה בשביל הרמב״ם, זה יסודי האמונה של אגדות חז"ל. הקדמה לסדר תארות, הרמב״ם מייחס לזה חשיבות שמי שרוצה להבין סדר תארות, אתה יכול לא ללמוד, כי אני אומר במרכאות, אבל אם באמת אתה רוצה ללמוד, אתה חייב לחזור על ההקדמה הזאת יותר מאלף פעם, יותר משמע ישראל, אומר הרמב״ם, יותר מאלף פעם שתדע על ההקדמה הזאת בעל פה, אם לא, פשוט לא תבין. הרמב״ם מייחס להקדמות לפירושו חשיבות רבה. מתוך כל ההקדמות, ההקדמה של משמונה פרקים, הקדמה למסכת אבות, היא אולי גולת הכותרת, ודאי מה שייחסו אליה במשך הדורות, שהתפרסמה במהדורות רבות מאוד. וזאת למה? משום שיש בה התכלית שאצל הרמב״ם, זה עבודת השם. אז נאמר עוד מילה ליחס של עבודת השם בדת הרמב״ם. קודם כל עובדה. רואים שאצל הרמב״ם הלכות חמורות נאמרו בקיצור נמרץ. מה שהוא כתב את משנה תורה, זה גם היה מסיבות אמוניות, נקרא לזה, כפי שהוא מעיד על עצמו. לכן קמתי אני, משה בן מימון הספרדי, שמה? לראות אומה בלי חוקה. כלומר, אני לא רק באתי לפרש את הלכות גיטין. לא רק באתי לפרש את הלכות שבת, ראיתי שעם ישראל מחפפים, אני רציתי לגדור מילטה. לא, זה מסיבות לאומיות, זה מסיבות אמוניות. זה מתוך תפיסת עולם רחבה, אני רוצה שיש ספר חוקים לאומה הזאת. והנתונים היבשים הם שהרמב״ם בתשובות הרמב״ם בהלכה הוא מקצר מאוד. ילמדנו רבנו סבון מהו בשבת, תשובה מותר, זהו. מילה אחת לפעמים מעריך עוד קצת, אבל התשובות תמציציות וקצרות. אבל אתה רק, אני שוב, תסלחו לי על הביטוי, מחמם את הרמב״ם בענייני אמונות ודעות, פתאום הרמב״ם מתחיל להיות נדיב במילים, נדיב בכתיבה. מה קרה? וגם בהלכות אפשר לראות את זה. בהלכות עבודה זרה, פתאום אתם רואים, הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הרמב"ם נדיב יותר במעריך, יכול לקחת איזה הלכה, איזה עמוד שלם, השתלשלו את הדברים. הרמב"ם רואה בעבודת השם, בדבקות בשם, את הפסגה, לא רק של האדם, לא רק של המין האנושי, אלא הפסגה של הבריאה כולה. אתם יורדים לסוף דעתי, שאני מתכוון כשהרמב״ם מדבר על הפרט, זה משום שהפרט הוא בעצם חלק מהכלל, הוא תכלית של הכלל. אז נכון שבשמונה פרקים אנחנו מדברים על נפש האדם, כביכול עבודה יותר פרטית, אבל אצל הרמב״ם הוא רואה את זה במכלול של עבודת השם של לא של אני והעולם הבא שלי. שהרמב״ם שלל את זה מכל וכל, כידוע, בהלכות תשובה. תמיד כדאי לחזור ולשנן. שהרמב״ם כותב שמי, בפרק האחרון של הלכות תשובה, שמי שיעבוד את השם, גם כדי לזכות לעולם הבא. זה רק הקטנים. זה בלי דעת, זה לא חכם. לא הנביאים ולא החכמים, זה פשוט לא חכם, זה כנראה קצת טיפשי, לא טיפשי, לא, יש בזה גם היגיון, אבל זה קטן. מה קטן בזה? הרי זה נכון, זה אמת. כל דבר אמת הוא קטן. זה לא אמת, זה מצומצם מאוד. מצומצם מאוד, אתה עכשיו הולך להינשא לבת של המלך, ואתה שואל מה המשכורת שתקבל, החודשית, אתה עושה צחוק. זה לא חכם. אבל אצל הרמב״ם זה מעבר לכך, משום שעבודת השם, האמת שקורא הרמב״ם, זה לא שאני אשיג את האמת, אלא זה תכלית הבריאה, זה הכלליות הרחבה ביותר שיש, זה תכלית המציאות כולה, ובתכלית המציאות יש את קומת האדם, שכמובן עוברת דרך קומת האדם של כל אחד ואחד, וקומת האדם של האומה, של כנסת ישראל, אבל בעצם הכל הוא פאזל, איזה חוליה אחת בעבודת השם שהיא תכלית הבריאה כולה. ולכן אנחנו כאן מסירים כל לזות שפתיים, כל אולי איזו הסתכלות כביכול לא מידתית, על הרמב״ם שכביכול מה זה ספר הפרט? לא, זה ספר, לא ספר הפרט, הקדמה לפירוש המשנה. זה ספר של תיקון הבריאה. בשביל תיקון הבריאה אני צריך לעבור גם דרכך. וכך הרמב״ם מייחס לכל נושא של אמונות ודעות, שהוא נושא אצלו עיקרי מאוד, והוא מודע שלא כולם מודעים, לא כולם מתעלים, לא כולם מתאמצים לכך. כך זה היה בתקופות הראשונים, אנחנו רואים גם בהקדמה של חובות הלבבות, שרבנו בחיי, שאומר, חובות הלבבות, אנשים מוכנים, כלשונו שם, להאריך ולפלפל על קוצו של יוד בלכות תפילין, אבל באהבת השם, לא, באמת, כולם יודעים, כולם מבינים, אז יראת השם, זה בוודאי, לא מוכנים להשקיע בזה. הרמב״ם הוא בצד של הראשונים הללו, שאומרים שחובות הלבבות, שמעבר כל אמונות ודעות, זה תיקון העולם, תיקון הבריאה. ולכן, מכאן החשיבות העילאית של פירוש למסכת אבות והקדמה, למסכת אבות בשמונה פרקים. זה הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה. ידוע מה שהרמב״ם כותב עם מורה נבוכים, שהצלם, צלם האנושי, צלם אלוקים, זה השכל. זה השכל. גם ב... פירוש המשנה בחגיגה, הוא כותב, השכל הוא כבוד השם. כבוד השם שבאדם זה בשכל. ותמו על כך, תמו וחלקו וצווחו על כך. איך ייתכן? אז גוי, בעל שכל במחאות, יהיה גדול יותר מיהודי שהוא לא? ודאי, העיקר זה הנשמה ולא השכל. העיקר זה סגולת האדם, נשמת האדם שבתוך, שירדה לעולם. איך אתה מעיז, איך אתה אומר כאלה דברים, זה השכל. מכאן התדמית, הדימוי שהדביקו לרמב״ם כסחלטן. שותן את המשקל על שכלו של האדם. אז נתחיל קודם כל בעובדות. ואחר כך ננסה לפרש אותם. הרמב״ם כותב, גם במורה נבוכים, שקדמות העולם או חידושו הייתה אצלי מקובלת מצד הנבואה אשר תבאר את עניינם. אין בכוח העיון להגיע אליהם. אני מודע, אומר הרמב״ם, לחולשת הדעת, לחולשת השכל. נתון ראשון. נתון שני, גם ברמב״ם בעצמו, על המשנה בחגיגה, שמזהירה אותנו אז על חקירה, מה שהיה לפני, מה שהיה אחרי. איך הרמב״ם מבין את המשניות הללו? שיש תחום שבת לעיון האנושי. יש דברים שאתה לא תצליח להשיג. אז עד כאן מותר לך, מכאן זה אסור. מי אמר זה אסור? הקדוש ברוך הוא אמר זה אסור, אתה לא תצליח לחקור, לכן אסור לחקור מה שהיה לפני ומה שהיה אחרי. אני מודע שהשכל, החשיבה, המחשבה שלי היא משובדת לחוק האלוקי. אז זה לא כל יכול. לא רק שלא כל יכול לפי דעת הרמב״ם, אלא שזה הרבה מעבר לכך. כשהרמב״ם אומר שהצלם האלוקים זה השכל, הרמב״ם מתכוון לומר שאתה תעבוד את הקדוש ברוך הוא עם הכוח שיש בך. והכוח הכי חזק שלך זה השכל. כלומר, במילה אחת, פירוש הדברים, הם שכשהרמב״ם מסמן אותך כבעל שכל, הוא בעצם מתכוון להטיל עליך אחריות. זה מילת המפתח. הרמב״ם שם את כל כובד אחריות עליך. שאר הפנימיות של הנשמה זה לא התחום שלך, זה בבחינת הנסתרות השם אלוקינו. זה לא עניינך. זה לא תחת אחריותי, לא אני שם נשמה לאדם, ולא אני מוריד אותה, ולא אני... זה לא בתחום שיפוטי. אז אמרתי במילה אחת, אני אוסיף עוד מילה, וננסה לבאר, וגם להוכיח את הדברים עוד קצת. הרמב״ם מתכוון בדיוק להפך, אם מי שמעיין, מבין את דבריו, בדיוק להפך, מהתדמית שמדביקים לו. מדביקים לו איזה תדמית של סחלטן, כביכול אחד שמתנשא בדעותיו מצד זה שהוא חכך, דורש טוב לעמו, דורש טוב לעצמו. פעם היה, אמר הרב עובדיה על מי שחשב שהחריפות זה העיקר. אז אתה רמב״ם מאוד חכם, מאוד סחלטן, מאוד מעמיק, אז אתה בעצם דורש שבעצם מקומת האדם והתכלית של האדם והמעלה של האדם זה השכל. סתם זה, ואתה בעל שכל, ואתה משבח את השכל. בדיוק להפך, זה לא מתוך התנסות חלילה, אלא זה מתוך עבודת השם. מתוך החיות בעבודת השם, יותר מכך, זה מתוך ענווה גדולה. מה הענווה בזה? שבעצם אני יודע מה שיש לי הכי... המשובח שבי, משובד אליך הקדוש ברוך הוא. אבל רק בתחום שאתה קובע ותוחם, רק מתוך גבולות הגזרה. לכן מתוך הענווה אתה תגיד לי מה מותר לי לחשוב בשכלי. איפה אין כוח העיון האנושי יכול להגיע, איפה שכן. מה מותר לי לחשוב, מה אסור לי לחשוב. הכל מתוך ענווה. וזה בדיוק להפך, אתם אומרים, הנשמה זה הגדול. להפך, אני אומר שהנשמה, זה לא בתחום שלי, מתוך ענווה. אני לא מבין בזה. אני גם לא יכול להבין בזה. הנשמה זה כבר בתחום האינסופי, שאני לא אוכל להשיג. אבל מה שאני כן יכול להשיג, שם המחויבות. הראיה לדבריו, שהרמב"ם צודק, ששוטה פטור מהמצוות. זהו, הוכחה. יש לך נשמה של, לא יודע, כתוב ברבנו ארי, שלבן היה לו נשמה מהלובן העליון, נשמה מאוד גבוהה. זה לא עזר לו. בעינן תחתון הוא קיבל. זה לא יעזור. יש לך נשמה גבוהה, נשמה קטלה, אתה חייב במצוות או לא חייב במצוות? עשית או לא עשית? לא מעניין אף אחד. אתה... שוטה, פטור מהמצוות. בעל דת, עכשיו מתחיל העבודה שלך.
לזמה ביטוי יוצא למלוקים? מה הכוונה יוצא למלוקים לפי הרמב"ם?
ניסיתי לומר, באמת המהר"ל ונפש החיים, כולם ניסו להבין מה הביטוי שעומד מאחורי הצלם האלוקים. ניסיתי לומר שבדעת הרמב"ם הצלם האלוקים זה הכבוד. שר צילה מעליהם, זה שר הראש שלהם, הטרת שלהם, המגן שלהם, הגיבור שלהם, מי שמגן עליהם. הצלם האלוקים שבאדם זה בעצם כבוד השם שנמצא אצל האדם. זה כך, כך ניתן לומר בדעת הרמב"ם, על פי מה שהוא פירש בפירוש המשנה. אפשר עוד להאריך בזה, על הצלם האלוקים. אבל לגבינו, מה שאנחנו רוצים להבין כאן, זה החיות השכלית שנותן לנו הרמב״ם. כלומר, אנחנו עושים אחד שלום במרומיו, אומרים שוודאי הרמב״ם... מקבל שיש נשמה. ודאי, ודאי. ודאי שיש הבדל בין ישראל לגוי. אבל בתחום השיפוט, הגוי יתחייב לפי שכלו, והישראל יתחייב לפי שכלו. ותמיד, וזה יהיה, אפשר ליישב בזה הרבה מאוד השגות, יערות, שיראו על הרמב״ם, שהרמב״ם תמיד יתמקד על העבודה שלי. מה עליי מותר לעשות? בכל הספרים שלו, בכל האמונות ודעות שלו, הוא תמיד מדגיש מה עלינו לעשות. הוא בא להדגיש, וזו היא השלכה ממש בשמונה פרקים עצמו, כשהוא מדבר על הבחירה החופשית, שלא לומר זה גזירת גורל. לא לומר, הוא נולד כך. לא יודע, אבל הוא יותר כישרוני. הרמב״ם לא יכפור שיש כישרונות. אבל זה לא מעניין אותו. על זה לא נידון האדם. נידון האדם על הבחירה. לכן, מבחינתי, הכישרון לא קיים. בגלל שהוא לא בתחום אחריותי. זה שאני נולדתי נגן, זה לא משנה. השאלה, מה עשיתי עם זה? זה שהוא נולד במזל מדהים, והשני נולד... זה לא מעניין את הרמב״ם. אם אתה חושב שבגלל שהוא מזל מעדין, אז אתה מלמד זכות שהוא רוצח, אז פשעת. שנייה, הוא נולד במזל מעדין, יש לו יצר גדול. אני אומר, זו תפיסה שהיום אנחנו אנחנו רחוקים. היום התפיסה הרווחת היא לומר, מסכן, תתחשב ב... תראה באיזה סביבה הוא גדל, איזה משפחה הרוסה הייתה לו, לכן הוא הגיע ועשה. אצל הרמב״ם אומר, אם הוא הגיע לשלב שהוא פטור מהמצוות, זה נחשב אונס, אתה צודק. כל עוד שזה לא אונס, זה בתחום אחריותך. טוב, אבל מה, אין הבדל בין אדם שיש לו יצר גדול, אדם שאין לו? יש הבדל, אבל זה לא עניינתך, זה כבר חשבון שמיים. זה כבר לא ענייני. הוודאי שלפום צערה אגרה. אבל זה התפקיד שלהם. אם הם עשו את מה שמוטל עליהם, לכל אחד היה חייב במצוות, כל אחד ואחד היה חייב במצוות, לכל אחד יש לו איזה יעד. אמרנו, הרמב״ם יש לו צד של הביטול, כפי שנראה. הרי אתם יודעים מי הדמות הנערצת על הרמב״ם מכל. חס
וחלילה.
משה רבנו. כל פעם, כפי שאמרנו, שכל פעם שהרמב״ם מדבר על אמונות ודעות, פתאום הקולמוס שלו מתחיל להיות נדיב. כל פעם שהרמב״ם מזכיר, מתחכך למשה רבנו, הוא נמס כולו. זה הדמות. הוא לא ידע שיגידו עליו ממשה עד משה. הוא לא ידע שאיש כפי מעללו. שכפי הוא שהוא מעלל את משה, אז אחר כך בסוף היו היללו אותו שהוא במחיצתו. אבל מה שאתה שואל יוחנן, כל אחד היה מחויב? אז מתוך הענבה שלי, כמו שמשה אומר, מכינה מספריך, אני גם כן בורג בתכלית האלוקית, אז אין בזה שום פסול שאחד הוא בורג, הוא מסייע לאחד שיביא לעולם אורה. זה מצוין, אין בזה שום, יש לו את הביטול הרמב״ם. והחכם הזה אולי גם כן הוא בטל איזה חוכמה יותר עליונה. עד שמגיעים לצד הביטול המוחלט, שזה ההתבטאות לאידאה האלוקית, כפי שנראה, זה כבר הפסגה של משולם מחכים, זה מקדים עם את הסוף, הפרק השמיני. זה משה רבנו שהוא הוא, הוא, הוא קילף רק שנשאר איזה חציצה אחרונה. זה הביטול. הביטול מצד המחויבות שלי, מתוך החיות שלי, אבל כל אחד מחויב במצוות, מחויב בעשייה, מחויב בדעות, מחויב ב... ולכן אומר הרמב״ם, הוא יבוא בתביעה גם בפשוטי העם. גם למסור את הנפש באגרות שלו, בגרת תימן. הוא יבוא, אין אצלו גדול וקטן, מהבחינה של המחויבות במצוות. המחויבות בדעת אמת. אבל יש את התכלית האלוקית, אז כל אחד, כהן, נביא ישראל, כל אחד מסייע, סיבה מסובב, זה כן יש. משום שהרמב״ם התכלית היא לא תכלית פרטית, זה תכלית עניינית, כללית, של תכלית הבריאה.
אבל לפעמים לפי התכונות והכישרונות, אז גם התביעה תהיה אחרת. כלומר, גם היעדים הזה יהיו קצת שונים. כאילו, שמעת מאוד שונות זה שמעת מצוות, אבל... לאן אתה צריך להגיע, או כמה צריך
להתאמץ? תמיד נדבה את המקסימום של החיות שלך. אתה תיפטר רק כשאנחנו נגדיר אותך כאנוס. לכן הרמב״ם כביכול במחאות שולל את הכמיעות ואת הסגולות ואת ה... למה? אבל זה פרקים שלמים בשס, זה דפים שלמים נאמר. גם אתה פירשת בגמרא במשנה, ביומה, שמכילים את מי שנשך אותו כלב שוטה, מכילים מחצר כבד שבו, מה זה, הכל זה סגולות. קיים, זה עובד, לא עובד. אצל הרמב״ם, מבחינה חינוכית, אצל הדברים האלה זה עובד, לא עובד, זה לא בתחום החיות שלי. אם יש לזה נפקא מינה להלכה, אז אני אגיד, כן, מותר או אסור. אבל מבחינתי זה מחוץ לתחום. בגלל שאני לא צריך להיות עסוק, בדבר שהוא לא בשליטתי. אני צריך להיות עסוק במה שהקדוש ברוך הוא שלח אותי, וזה סוג, זה שוב, זה מתוך מבט של ענווה עצומה. אני לא סקרן, זה ההפך מהתדמית של הסכלתן שמתעניין בכל דבר. אני לא סקרן, סרק, סקרן לשמה. אני רוצה מה שמחויבותי. אני רואה את עצמי כחייל. כבורג שצריך למלות את שליחותי. ולכן, סגולה שזה נכון או לא נכון, וייתכן שאז יהיה לזה נפקא מינה שזה נכון או נכון, אז על זה אני אתייחס. אבל זה מחוץ לתחום של הפעילות שלי. בגלל שזה לא הכוחות שתחת שליטתי. מה שתחת שליטתי זה מחשבתי, זה דיבורי, זה מידותיי כפי שנראה, זה מוודאי מעשיי. ולכן על זה אני מרוכז. בדעות, באמונות, במחשבה, בדיבור, במעשה, זה מה שתחת שליטתי. תחת שליטתי, שאני אשפיע, שאני אגדל ואפאר ואמצא את כל שבריר של חיות שיש בי, אני מחויב לעשות. אמרנו, הזכרתי, אבל לא חושב שמספיק, חידדנו עד כמה יש כאן ענווה ועבודת השם. אולי נאמר, נוסיף ממש משפט אחרון להקדמה השנייה הזו. זה איך השיר, בלבבי משכן אבנה, הקריב לו את נפשי. אז הרמב"ם מקריב לקדוש ברוך הוא את הדבר הכי מובחר שיש בו. מחל בהן. מה הכי מובחר שיש בי? מה הכי מובחר שיש בי? מה אני יכול להביא לך? ידיי, רגליי, מה הכי מובחר שיש בי? שכלי. וזה מה שאני מקריב לקדוש ברוך הוא. זה מתוך עבודת השם, מתוך ענווה, שאני אומר במרכאות, רמב"ם יכל, הרי הוא התפרנס בשעת הצורך כרופא די מוצלח. הוא יכל להיות גם עוד הרבה דברים כנראה. ולקח את כל מה שיכל, הקריב לקדוש ברוך הוא, שיאבד את כל מוחו, את כל שכלו, מתוך שליחות, מתוך לקדוש ברוך הוא, מצד שהוא שיאבד את כל כולו, כל האישיות שבו, לבנות מערך של אמונות ודעות אמיתיות, לנקות את הקוצים מתוך הכרם, לסלק את ההגשמות של האלוקות, לבנות חוקה לעם ישראל. זה מה שהוא הקריב לקדוש ברוך הוא, הקריב את שכלו. זה, לא מתוך עבודה פרטית, ולא מתוך שרק אני ולא אתה, גם אתה. כל אחד ואחד, זה מתוך עבודת השם, מתוך התבטלות, שהדבר הכי משובר שיש אצלי, אני מקריב אליך. איפה שתגיד לי שזה אסור, זה אסור? מה שמותר עליי אני אעשה. כך נסכם את ההקדמה השנייה. ההקדמה השלישית, ברשותכם, זה ביחס לביור של שמונה פרקים, שממש אני מגיע אליכם בידיים ריקות, מפי ספרים ומפי סופרים. אנחנו רק מתכוונים ללמוד את מה שביארו הרב שילת, ככה אני חושב, אבל מה שאני חושב זה לא כל כך חשוב, אבל מה שראש הישיבה אמר פעם, שאולי גדול המומחה הגדול היום בדור שבדברי הרמב״ם, שזה גם זכינו ללמוד אצלו, גם שגם האישיות שבו היא תוכו כברו, גם כן, אתה רואה שהוא ספוג מרמב״ם באישיות, במידות, ו הייחודיות לעניות דתי של הביור שלו זה שהוא מסביר את הרמב״ם דרך הרמב״ם. מתוך, הוא פותח צוהר, מתוך לשונו של הרמב״ם, מתוך מקומות, מהמורה, מהאגרות, משאר החיבורים של הרמב״ם, אז אנחנו לומדים את דברי הרמב״ם מתוך דברי הרמב״ם. אז זה הצד הדבר הראשון שנשתדל להביא בנאמנות את דבריו. אבל זה הפשט. זה הפשט. אבל אולי מי אמר שיש מעבר? פשט זה הפשט. אז אם הבנת, מצוין, סגרת. אלא שהרמב״ם בעצמו אומר שדברי החכם יש בה רבדים רבדים, עומקים עומקים. והייחודיות של הביור של ממרום לשמונה פרקים לרמב״ם, על ידי הרב משה, רבי יעקב משה חרל"פ, קודש הקודשים, זה שהוא פותח לנו את העומקים הפנימיים, שזה כבר לא הפשט, אבל תראו שהוא משכנע אותנו לפחות ברוב המקומות, שאני הבנתי שזה דברי הרמב״ם. ואז אתה רואה שהרמב״ם אמנם דיבר ברובד של פשט, שכל אחד יכול להבין. גם תלמד את זה בבית ספר, כולם יאכלו וישתו משמונה פרקים לרמב״ם, יקבלו, יפה מאוד. ובתוך אותם מושגים שהבנת, שעיקלת, מראה לך, מאיר לך, הרב חרלאפ, שיש דברים נסתרים, ועומקים שעומדים עד התהום. וזה חסד גדול שעשה איתנו, גם כספר בפני עצמו, גם אם זה לא היה על שמונה פרקים, היו דברים נפלאים שהוא כתב. אבל זה חסד כפול, משום ש... אז אנחנו רואים איך שהרמב״ם ותורת הסוד, הרמב״ם והמקובלים, הם באותו גוף. זה אותו ציר. הדברים, קראתי את זה במו עיניי. הרי השאלה הנצחית, מה היחס של הרמב״ם לדברי המקובלים, דברי הקבלה, יש כאלה שאמרו שהרמב״ם כן ראה, כן לא ראה. מה שראיתי, לא אוכל להגיד לכם באיזה ספר, פשוט ממש פעם מישהו בכולל הראה לי ספר של הרב שמואל ויטל, הבן של מרחו, של רבי חיים ויטל, והראה לי, אומר לי, בוא תראה מה כתוב, אז אני לא יכול להגיד לכם איזה ספר, אבל ממש קראתי שחור על גבי לבן, אולי היום במצעי חיפוש אפשר למצוא את זה, שהרמב״ם, מכוח עיונו, מגודל, ככה כלשונו של רבי שמואל ויטל, מגדלות נשמתו, מתואר נשמתו, אז הוא השיג את הדברים שקיבלו המקובלים. אז זה לא בשפה, והרי השפה משתנה. אנחנו תלמידים של מרן הרב יודעים שהשפה היא יכולה להשתנות. הטרמינולוגיה היא לא חייבת להיות עקבית, אבל הרעיון, הרי גם הטרמינולוגיה שמקובלים, כפי שהם תמיד מזהירים, הכל זה רק משלים וזה רק וכו' וכו'. אבל הרעיון הוא נמצא גם בדברי הרמב״ם, וזה חסד כפול שעושה לנו כאן הרב חרלאפ, ואני צריך לומר שברוב הפעמים זכינו לראות. חלק מהדברים, לא, אולי בזכותכם ננסה להעמיק בזה יותר, לראות איך זה... לפעמים, לא ראיתי איך זה נכנס כאן בדבריו של הרמב״ם בשמונה פרקים. אבל ברוב הדברים אתם תראו שאותו רעיון שהוא נראה כביכול כבסיסי, כמובן, הרב חרלאפ יפתח לנו את השערים ויראה לנו שהוא מקפל פה את כל סודות התורה. על הספר ממרום, כתוב היום היה יורצייט של רבי יעקב משה, אז כתוב בספר שירת הים. הרי אתם יודעים שזה הספר היחיד שהוא הוציא בימי חייו, הרב חרלאפ. מכתביו. הוא הקדיש את חייו להוצאת כתבי רבו, רב צבי לצדיק, ושאר הכתבים של רב צבי מיכל שפירא. הוא התמסר לישיבה, התמסר לכהן בית זבול. אבל הוא הוציא רק את ממרון השמונה פרקים. יש שם סיפור על המשגיח הגדול המפורסם, הרב לב אליהו, רב אליהו לוקיין, שראש הישיבה למד אצלו קצת. חסידים. אז יש שם סיפור שיום אחד לאחר התפילה רואים את הרב אליהו עם איזה ספר ככה ביד, עם התפילין ביד, והוא נשאר ככה שעות ארוכות ככה לסולם, עד שיראו אותם, הרב, מה אתה, משהו, עוד לא שתה, עוד לא אכל, עוד לא זה. הוא אמר, זה לא בן אנוש שכתב את הספר הזה, לא בן אנוש שכתב את הספר הזה. והרב חרלאפ היה בן אנוש, והוא כתב את הספר, וזה היה ספר של חכמי דורו, הוא לא הכיר, זה ספר של מישהו מחכמי דורו, שכתב ספר כזה, שהוא באמת ספר מיוחד במינו. וננסה להבין עד כמה שאנחנו נשכיל בעזרת השם. אז נפתח ברשותכם מסביב לשמונה פרקים. ככה במאמרום נאמר את זה אפילו לפני ההקדמה. רב חרלאפ ינסה לתת לנו בכל זאת את ההבדל, את החילוק שיש בין ההיגיון הפילוסופי, בין ההיגיון ההגיוני של הרמב״ם. אמנם כן הוא, כי המידות הנכונות והישרות מפנות את הדרך לעלות במעלות השכליות, ובמעלות השכליות להשיג את ידיעת השם. וזה בחיוב וכן בשלילה, שאם יש טעות בשכל, אז בסוף יהיה גם טעות בידיעת השם. אכן, אם מגמת הידיעה, דילגתי קצת, היא לדעת הכל במופת, יש לבאר כי הבדל תאומי בין בקשת ההיקש והמופת של הפילוסופיה לבקשת ההיקש והמופת של הרמב״ם. שאף על פי שהכניס הרבה מדעותיהם לגבול ישראל, לא הכניסם כמו שהם חלילה, אלא תחילה גאירם, ואחר כך הכניסם תחת כנפי השכינה. לגייר זה לא רק אומר לסנן, זה לא רק לנפות אותם, זה לא רק לקחת את הטוב, זה לא בירור, אלא הגיור הוא מציאות חדשה. אומר הרב חרלאפ, ומיד הוא יסביר, ואם זה נבין היום יהיה זה שכרנו, אומר לנו הרמב״ם, אתה תפתח את הספר, זה מה שהרמב״ם כתב, הנה זה אותו רעיון, אז לא הבנת. זה לא אותו דבר. שם זה היכול, וכשזה נמצא ברמב״ם זה קודש. זה מציאות חדשה. הרמב״ם לא רק ניפה את הרעיון, אלא הפך אותו למציאות חדשה. אולי תרשו לי משפט אחד של הקדמה להבין את דבריו של הרב חרלאפ כאן. הרי ידוע שהרמב״ם כותב כיסוד ההיגיון, זה לקבל את האמת ממי שאמרה. זה יסוד השכלי, הבסיסי, שעליו ניתן אחר כך לבנות ולהתווכח ולחלוק. אבל אם אתה לא מקבל, מסרב לקבל רעיון שהוא אמיתי, לא משנה, מי אמר אותו? אמר אותו בעל חי. קיבלתי אותו במראה בחזיון לילה. מה אכפת לך? זה נכון או לא נכון? אם אתה מסרב לקבל את ההנחה הזאת, אז אין לי מה לדבר איתך. מה שמניע אותך זה לא בקשת האמת. זה להצדיק שזה אבא שלך, כבוד אביך, אתה בעצם שייך לבית"ר ירושלים. אתה רוצה להגיד, אני שייך למחנה הזה. זה מה שמעניין אותך. אתה רוצה להניף סוודרים. אתה לא מחפש דעת. אז אין לי מה לדבר איתך. כשתחזור בתשובה, כשתקבל את זה, נדבר. אבל אתה, הרמב״ם, בעצמך כתבת, כבוד הרב. אתה פסקת הלכה למעשה, את הגמרא, במועד קטן. נכון? מועד קטן. על הפסוק, כי שתכוון ישמרו דעת. אם דומה הרב, כי מה לך השם צבקות הוא, כי שתכוון ישמרו דעת, ותורי בקשום פיו, כי מלך השם צבאות הוא, אם הרב דומה למלך השם צבאות, קבל תורה מפיו, ואם לא אל תקבל תורה מפיו, אז הנה אתה כן מגמתי, מה זה משנה איך נראה לך הרב? אם הוא יודע דברים אמיתיים, תקבל. זה לא רב, זה כומר. השתקעת לך, זה חלילה. מה זה אכפת לך? זה אמת או לא אמת? רק הבעיה של הכומר זה שומר שטויות. אבל אם היה אומר משהו אמת, היינו מקבלים, למה לא? תקבל את האמת שאמר, אז מה אמרת? פתאום אתה הופך את זה למלאך השם. סתירה. תקבל את האמת ממי שאמרה, או לא, רק ממי ש... מלאך השם צבקות הוא. הרב אליושיב, גם מוזיקה הוא לא היה שומע ממישהו שלא היה ירא שמיים. אם זה היה כבוד גדול לאיזה חזן שהיה מנגן בפני הרב אליושיב, הוא לא היה שומע מכל אחד. כנראה היה מתלמיד רב נחמן, שאומר שהבעל המנגן, בעל המנגן הוא משפיע על הנפש, אז הוא לא רוצה לשמוע גם נגינה אמיתית ממי שלא, אם הוא לא דומה למלאך השם צבקות, אני לא רוצה, הוא לא רוצה שישפיע עליי לרע. אז איך אתה רוצה שאני אלך לשמוע איזה הרצאה של איזה שקצה אחד? לא, אבל תראה, הוא אומר משהו נכון. מה הוא אומר משהו נכון? אני רוצה שיהיה לי יראת שמיים, אני לא רוצה, רוצה מלאך השם צבקות, לא רוצה השפעות לא טובות על הנפש. אז איך ניישב, איך נעשה שלום? התשובה היא גם פשוטה. התשובה היא שכשאני מקבל את האמת ממי שאמרה, אני השופט. אני הבורר. אני מחליט מה אמת, מה לא אמת. אם הוא אומר שטויות או לא אומר שטויות. וכשאני יושב בפני הרב, אז אני מקבל את דבריו על ימין שהוא שמאל והוא שמאל שהוא ימין. אז אני אומר דברי קבלה, אני צריך להבין את מה שאומר הרב. אני צריך ליישר את שכלי, אני צריך להתאמץ, להבין מה הוא... אז זה רק ממלאך השם צבקות. אם אתה רוצה לקבל כמקבל, כשומע, להיות בבחינת שמע ישראל, זה רק להשם נוקד מהשם אחד. רק למשה רבנו ותלמידיו. להיות בחינה של שמע, של להיות כלי קיבול, של קבלה והפנמה. אבל השעה, קבל את האמת, זה נתון. זה נקודה... זה אני בורר, אני מחפש איזה מסמר טוב, לא זה חלוץ, זה מסמר טוב, אז אני לוקח. זה כהקדמה למה שעכשיו רוצה לבאר לנו כאן הרב חרל"פ. כשהרמב״ם כותב, זה הפך להיות דברי הרב. וכשהפילוסוף כתב, זה קבל את האמת. אם זה אמת, ממי שאמרה, מתי שזה אמת. וגם בדרך ההיקש, אומר הרב חרל"פ, לבקשת ההיקש והמופת יש שתי פנים. אחד לשם הוכחה, להוכיח מה צודק ומה בלתי צודק. וזה מדרכי הפילוסופיה. אבל דרכי ההיקש והמופת של הרמב״ם אינם כן. דהנה לגילוי מציאותו יתברך שמו ישנם שתי פנים. אחת בחינת המציאות שנתגלה עמה, למה שהמציא, יצר, ברא ועשה. ואחד בחינת הנבדל. הנבדל שבו, ולפיכך ברכותינו אנחנו מתחילים בנוכח ומסיימים בנסתר. ברוך אתה, זה נוכח, אשר קידשנו, זה נסתר. המוציא, הבורא, כל זה בלשון נסתר. כי יסוד ברכתנו הוא להוסיף גילוי ממציאותו הנעלמה למציאות הגלויה. וכדי שלא לחשוב שעל כל פנים במה שנתגלה השגנו כפי אמיתותו, וכדי שלא לקצץ בנטיות אנו מסיימים בנסתר, להודות כי גם הגילוי הוא נסתר וגם הנוכח הוא נבדל. אנחנו צריכים קצת זמן מהשעה שלנו. אולי לא נעכב, נחזור על הפסקה הזאת, מכאן נתחיל פעם הבאה, כדי לא לחפף כאן בדברים של הרב. אז אנחנו נמשיך בעזרת השם בפסקה הזאת פעם הבאה.